ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה של דף למד ג' עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים. שם כתבנו תחת הכותרת נושא ניסיון להביא סיוע לדברי עולה ושראינו בדף למד ב' עמוד ב' דביעה במצעת, כניסה במצעת לעזרה של בית המקדש, שמע ביעה. זאת אומרת, מי שעומד בשער של העזרה של בית המקדש מכניס ידו לתוך חלל העזרה, זה נקרא שכאילו הוא נכנס לגמרי. אז הדין הזה של אולה דביעה במצעת שמע ביעה, מהדין של אשם מצורע, אנחנו נביא סיוע לדין שלו שביעה במצעת שמע ביעה, מהדין של אשם מצורע שלא היו סומכים ידיים עליו, בניגוד לשאר קורבנות שהבעלים סומכים ידיהם על ראש הקורבן, פה לא עשו כך. והסיבה לכך נראה שזה קשור לאיסור של ביעה במקצת הגמרא. למה מסיילי המשולשים באים להיות מעקב אחרי המעשה ומתן שבגמרא? השפיץ למעלה מהווה סיוע, סיוע לדינו של אולה, והמשולש הפוך יהיה דחייה. אם אנחנו לפני שאפילו נלמד את הסוגיה רק נעקוב אחרי המשולשים, אנחנו יודעים שבסיום הופעתם המשולש האחרון הוא שפיץ למטה, אז הניסיון פה לסייע לאולה מהמקור שמדבר על אשם מצורע לא יצלח. אז לכן רואים שזה דחייה לסיוע. בכל אופן ננסה. למה מסיילי לאולה שאמר ביעה במצעת שמע ביעה? כל הסמיכות, זה הדין של סומכים ידיים על קורבן, כל הסמיכות שהיו שם קורא אני עליהם תקף לסמיכה שחיטה, שמיד אחרי הסמיכה אז שוחטים. אסור שיהיה הפרש זמן בין הסמיכה לשחיטה. אז זה נכון לכל הקורבנות, כל הסמיכות שבוצעו על הקורבנות, חוץ מזו, חוץ מאשם מצורע. אולי מילה אחת, האדם שהיה מצורע וסיים את הצורעת, בלי להיכנס לכל הפרטים, אבל הוא ממתין מסיום הצורעת לפי פסקו של הכהן, הוא ממתין 8 ימים, ואז מביא קורבנות אשם וחטאת. ואותו קורבן אשם של מצורע, המצורע שהוא הבעלים של הקורבן, הוא לא סומך את ידו באופן כזה שיהיה תקף לסמיכה שחיטה. זה הכוונה חוץ מזו, חוץ מקורבן אשם מצורע, שהרי לפני ששוחטים את הקורבן שלו הוא נקרא מחוסר כיפורים, והוא אסור להיכנס לעזרה, מקום ששוחטים את הקורבנות, הוא לא יכול להיכנס לעזרה ולסמוך ידיו, אז הוא צריך להמתין לשחיטת וזריקת הדם של הקורבנות שלו, האשם והחטאת, ואז הוא כבר אינו מחוסר כיפורים. יש עוד פרט בדין אשם וטהרתו שכולל אחרי שחיטת הקורבנות הוא מכניס ידיו למתן דם הבהונות. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, רק נתקדם בצורה הכי פשוטה שנוכל כעת. אז אמרנו ש באשם מצורע לא נוכל לקיים את הדין של תקף מיד אחרי הסמיכה יהיה השחיטה, שהייתה בשער ניקנור. המצורע היה שם את ידיו על הקורבן השם שלו שהביא אותו לשער המזרחי של העזרה. שם לא היה קדושת עזרה, ושם מוצאים לו את האשם, את הקורבן, סומך את ידיו, ואז היו מובילים את האשם למקום שחיטתו. אז בתיאור הזה אתם מבינים שלא נוכל, לא קיימנו תקף לסמיכה שחיטה. המעבר משער ניקנור, ששם עמל המצורע וסמך את ידיו, עד השחיטה, זה לקח כמה פסיעות, זה לא היה משהו מיידי. שאין מצורע יכול להיכנס לשם, הוא לא יכול להיכנס לעזרה עד שמזין, בוא נחזור על זה, הוא לא יכול להיכנס לעזרה, מקום שהיו שוחטים את הקורבן שלו, עד שמזין עליו מדם חטאתו, מדם אשמו, כלומר עד שיהיו זריקת הדם של הקורבנות האלו. אז צריכים לדעת להקדים את הסוסים לקרון, להקדים את שחיטת הקורבן, זריקת הדם, לפני שהוא יכול להיכנס בכלל לעזרה. זה הדין לגבי אשם מצורע. ואי אמרת ביאה במצעת לא שמע ביאה, אם היינו חושבים אחרת מעולה, שכניסת ידיים לחלל עזרה, לאוויר העזרה, שזה ביאה במצעת, זה לא נחשב ביאה, אז יש פתרון שנוכל לקיים בו את התקף לסמיכה שחיטה. לידי של המצורע, שהמצורע יכניס את ידיו בלבד לעזרה, ועל ידו בתוך העזרה עומד האשם, וזה לידי יכניס את ידו של הידיו של המצורע קודם השחיטה, ולסמוך, הוא יקיים סמיכת הקורבן שם, ושם ישחוט את הקורבן, כי הקורבן כבר עומד במקום הראוי לשחיטה, סמוך לשער ניקנור מבפנים, נגיד בחלק הצפוני של השער ניקנור. אנחנו הוספנו מין ציור בשוליים שאפשר לראות שבשער ניקנור יש 500 צפוניות, אז מיד מבפנים עומד הכבש שהוא האשם של המצורע, שם יסמוך את ידיו בכניסת ידיו בלבד. עכשיו, ולא עושים כך, לא עושים כך. מה זה מראה? מראה, זה מראה שאפילו הכנסת ידיו בצורה כזאת זה נקרא ביאה לעזרה, ביאה במצעת שמע ביאה. ואמרנו מקודם, לפני השחיטה הוא מחוסר כיפום, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא לא יכול עד ששוחטים וזורקים עליו דם הקורבן, הוא לא יכול לעשות אפילו את זה. סימן שביאה במצעת שמע ביאה. והפתרון היחיד לקיים עדיין צמיחה זה להביא את האשם ממש לתוך שער הניקנור עצמו, שאין בו קידושת עזרה, שהמצוע עמד שם ושמח ידו, ואחר כך הובילו את הכבש, את האשם, פנים העזרה, ואז שחטו אותו. אז זה אמור להיות סיוע לדבריו של אולה. שוב פעם, מכך שלא מציעים פתרון להיקיים תקף לסמיכה שחיטה על ידי כך שהמצורע יכניס רק את ידיו, זה סימן שגם כניסת ידיו זה נקרא כניסה, ולפני זריקת דם הקורבן עבורו הוא לא יכול להיכנס לעזרה אפילו במקצת. עכשיו רואים משולש הפוך, וגם תשימו לב, יש פה מספר רומאי אחד. בצד אנחנו מציינים שיש כאן שני לשונות, גרסאות, בדברי רבי יוסף, שבהם הוא דוחה את הסיוע לעולה שאמר ביאה במצעת שמע ביאה. הסיוע כמובן מהדוגמה של הנושא של השם מצורע. אמר רבי יוסף, המני, המקור שהבאנו מקודם, שבו כתוב השם מצורע לא קימו תקף סמיכה שחיטה, רבי יוסי ורבי יהודה אי דאמר מרוחק צפון. לפי רבי יוסי ביהודה, צפון, שזה מושג הלכתי, הוא לא עניין של כיוונים, כיווני רוח. צפון הוא מושג הלכתי, כלומר, במה שמוגדר כצפון, שמה שוחטים את קודשי קודשים. יש שלוש דעות בתנאים, ראינו את זה מוקדם במסכת, יש כמה דעות, שלוש דעות בתנאים, מה מוגדר כצפון לגבי שחיטת קורבנות קודשי קודשים והשם ביניהם. לפי רבי יוסי בבידה, צפון הוא אך ורק החלק הצפוני של העזרה שממול קיר הצפוני של המזבח. שוב פעם בציור שלנו בשוליים אפשר, יש זה תצפית תצפית אווירית ממעוף הציפור. אנחנו מסתכלים למטה, וההגדרה של צפון לגבי רבי יוסי בידה זה רק מה שעומד ממול המזבח, צד צפוני שלו, שזה צפון העזרה, ורק שם אפשר לשחוט. אז אם אנחנו אומרים שהמצורע הוא עומד בשער ניקנור, בכל מקרה אין אפשרות לקיים, אי אפשר לקיים תקף לסמיכה שחיטה, ולכן הוא זה הסיבה שכתוב במקור חוץ מזו. אנחנו נסתכל ברש"י, מרוחק צפון, צפון הקשר לשחיטת קודשי קודשים רחוק מן הפתח יותר מ-22 אמה, מקום דריסת ישראל, מקום דריסת כהנים, לכל אחת מהם שהמקום הכהנים, מקום הישראל, י-11 אמה, מסכת מידות, וכבי יוסי בידה דאמר, איזו צפון, מה מוגדר כצפון, מקיר מזבח ועד כותל העזרה, כנגד צפונו של מזבח, ותו לא. הלכך צריך להחזירו בצפון המזבח, זאת אומרת, אפילו אם היינו מקיימים סמיכה בשער ניקנור, זה לא היה פותר את הבעיה של תקף לסמיכה ולקע תקף לסמיכה שחיטה. כל זה יוצא מהנחה שהמצורע בכל מקרה הוא יעמוד בשער ניקנור. אנחנו יודעים שבהמשך הוא צריך לעמוד שם כדי שיתנו על בהונות ידיו ורגליו את מתנות הדם של הקורבן השם אחר כך. אבל אם אנחנו יוצאים מהנחה שהמצורע עומד בשער ניקנור, אפילו אם היינו אומרים שביאה במקצת לא שמה ביאה, בכל זאת אין קיום של תקף לסמיכה שחיטה. כי אפילו אם נגיד שהוא יכניס את ידיו, יסמוך את ידיו שם בשער ניקנור, הם צריכים להוביל את האשם ממול, כפי שרש"י ציין, זה יותר מ-22 אמות לכיוון המזבח וצד צפוני שלו. אז אין כאן תקף לסמיכה שחיטה. הגמרא שואלת, אפילו אם תגיד כמו שרב יוסף אומר, שזה רב יוסי בב יהודה ולעבד פשפש, למה שלא יעשו מין חור, מין חלון בכותל הצפוני של העזרה מול המזבח, שיוכל להכניס שם ידיו ויעשה סמיכה שם, ושם הוא היה יכול לשחוט, היו יכולים לשחוט את השם מיד אחרי הסמיכה. ומדלו עושים כך סימן שוב פעם שביאה במקצת שמה ביאה, ומצורע לפני שחיטת הקורבן לא יכול לעשות את זה, לא יכול להיכנס אפילו במקצת. אז מאחר שהמשולש השפיץ היה למעלה, זה שוב פעם ניסיון להוכיח, אפילו לשיטתך, שפי מה שאתה אומר שזה המקור למעלה ולפי רבי יוסי בידה, עדיין יש סיוע. אביי ורבא דאמרי תרוויו, זה לא פתרון. הם דוחים את הפתרון הזה של פשפש, אביי ורב ודם מתרוויל, הכל בכתב מעל השם עליי עסקי, כל מלאכת התבנית. במילים אחרות, אי אפשר לעשות שינויי מבנה בכל מה שקשור לבית המקדש, אלא אם כן יש צו אלוקי. זה מיד, מה שכתוב במיד השם. ולכן זה לא נחשב פתרון. איקה דאמרי. אמר רב יוסף, עכשיו לפי המהלך הגמרא הנוכחי, אנחנו חוזרים לומר שהמקור למעלה עם האשם מצורע זה לפי רבי. לפי רבי זאת אומרת שכל העזרה נחשב צפון לגבי אתר או מוכשר לשחיטת קודשי קודשים. וביאה במקצת לא שמה ביאה. שוב פעם, זה רב יוסף שדחה למעלה, בלשנה ראשונה, הוא דחה את המקור כסיוע. גם פה, מה ההבדל? למעלה, רב יוסף אמר שהמקור עליבה דה רב יוסף ורב יהודה שצמצם מקום של צפון, צפון הלכתי. פה, רב יוסף אומר, לא צריכים לצמצם את המקום ונעמיד את המקור עליבה דה רבי, שכל העזרה, מהכניסה לעזרה בשער ניקנור, מהקצה הפנימי של השער עד לאיכל, הוא צפון. וביאה במקצת לא שמע ביאה. אז אם כן, אז למה לא מקיימים תקף לשמיכה שגדל? למה לא מכניס ידו ויסמוך? אז הגמרא אומרת, רב יוסף אומר, כל הסומך ראשו ורובו מכניס. כדי לקיים סמיכה צריכים להכניס ראשו ורובו, וזה כבר נקרא ביאה גמור. מהי טעמה? למה הוא אומר שצריכים ראשו ורובו כדי לקיים מצוות סמיכה? כל כוחו בעינן, הלכך לא אפשר. זה הסיבה ש אמרנו שהאשם מצורע לא מקיימים בו תקף לסמיכה שחיטה. פשוט אי אפשר לעשות את הסמיכה אצלו כדין, כי כדי לעשות הסמיכה שלו כדי צריכים כניסה גמורה. לכן אין להביא ראיה מהמקור דליאל לדבריו שאולה שביאה במקצת שמע ביאה, כי בהכנסת ידיו גרידה, הכנסת ידיו בלבד, לא היה אפשר לקיים סמיכה מלכתחילה. עכשיו הגמרא שואלת, לפי התנא דליאל שאמר שבדרך כלל מקיימים תקף לסמיכה שחיטה, חוץ מזו והשם מצורע לא מקיימים אותו, כפי שהסברנו כבר, מהי כסבר? מה סובר התנא בעניין הזה? אי כסבר, סמיכת אשם מצורע דור הייתה, ותקף לסמיכה שחיטה דור הייתה, ששני הדרישות האלו הם מן התורה. לא לסמוך, עדיה, למה שיש שום הגבלה על המצורע? תיכנס, זה גזרת הכתוב. נגיד, אפילו הוא מחוסר כיפורים כי עוד לא נשחט עליו הקורבן שלו, מה זה משנה? התורה מצווה, זה נקרא גזרת הכתוב, אז לכן שיכנס לאור ולסמוך לידי דרחמנא אמר, כי התורה ציוותה כך. כדי להתייחס לזה, לענות לזה, יש כאן שוב פעם שני לשונות של רב עדה, של רב עדה במתנה, הבלטנו אותו במספרים רומאים 1 ו-2, מפס כפול. אמר רב עדה במתנה, לעולם שניהם תורייתא, אבל החכמים מנעו ממנו, גזירה שמא ירבה בפסיעות. כאילו לאחר ששמח, אנחנו חוששים שאולי הוא לא ילך בדרך הכי קצר החוצה, כי נכון לקיים מצוות צמיחה הוא בעיקרון היה יכול להיכנס, אבל להסתובב בעזרה ודאי שלא, כי עוד לא נשחט עליו הקורבן. אז אחרי שהוא גומר את השמיכה הוא צריך לצאת מיד, ואנחנו חוששים שהוא לא יצא מיד מהעזרה, ולכן גזרו שלא לסמוך באופן כזה, אלא כמו שאמרנו מקודם, כמו שמובא במקור, שהשמיכה של השם עצמו הייתה בשער ניקנור. איקה דיאמרי אמר ועד במתנה, שמיכת אשם מצורע דורייתא. רק לפני שנתקדם, נשים לב שיש פה שני, גם פה יש שני לשונות, וציינו אותם במרווח בין הגמרא והתוספות עם מספרים בעיגולים, אחד ושתי שורות מהסוף, שניים. אז איקה דיאמרי אמר רב עד במתנה, שמיכת אשם מצורע דורייתא ותקף לשמיכה שחיטה לאו דורייתא. אז בניגוד ללשנה הראשונה ששני המצוות האלו הם דורייתא, פה רק אחד מהם דורייתא. ובשלב הראשון אנחנו אומרים שיש צורך לסמוך על הקורבן אשם מדורייתא, אבל הצורך שיהיה תקף לשמיכה שחיטה זה לאו דורייתא. ומאחר שזה לאו דורייתא, אז מביאים את האשם לשער ניקנור, שם עובד המצורע סומך ידיו, ואין בעיה מן התורה שיהיה פער מרווח זמן, כי אין חיוב לתקף לשמיכה שחיטה מדורייתא. ומצד זה שהוא מחוסר כיפורים, אז אין פה עניין שהוא ייכנס, אסור לו להיכנס לעזרה. ומכוח זה שאם אנחנו אומרים שתקף לשמיכה שחיטה לאו דאורייתא, אז מביאים שוב, כמו שאמרנו, מביאים את השם לשער ניקנור, אז הוא סומך, יהיה כמה, קצת מרווח זמן, כמה שניות או דקה עד שיובילו את הבהמה חזרה לעזרה, ושם ישחוט אותו. מטבעי מקשים על מה שנאמר עכשיו, כתוב ושמח ושחט באותו פסוק. ראינו את הפסוק, ציטוט את זה בדף למד בית עמוד א', ומה לומדים מההקש הזה בין מצוות סמיכה ומצוות שחיטה? מה סמיכה בתהורים, אף שחיטה בתהורים. והיא אמרת לאו דאורייתא, שתקף לשמיכה שחיטה אינו דרישה מדאורייתא. איך פשוט לתנא פה לומר מה שמיכה בתורים? מי אומר? אדם תמי יכול לסמוך, והעניין של תורה זה רק בקשר לנוכחות בתוך עזרה. אין צורך להיות נוכח בעזרה. אם אתה אומר שתקף לשמיכה שחיטה הוא אינו דורייתא, שיהיה תמי, עומד מחוץ לעזרה, שם עושה שמיכה, יובילו עם מרווח זמן הבהמה, הקורבן, לעזרה, ושלום על ישראל. זה מה שכאן הגמרא אומרת, והיא אמרת לאו דאורייתא בטמאים נמי משכחת לה, שסומך בחוץ ואחר כך מכניסים את הבהמה לפנים להישחט. אז עכשיו מה נעשה עם התנא פה? התנא היה כל כך פשוט ששמיכה בתורים, אלא איפוך שמיכת. עכשיו איפוך הוא איפוך מה שאמרנו לפני כמה שורות אצל מספר אחד בעיגול, איפוך מה שנאמר שם, שמיכת אשם מצורע לאו דאורייתא. הוא לא בכלל שער האשמות, הוא לא כמו שער קורבן אשם בא לחפר. האשם מצורע בא למטר אחר, הוא נקרא להכשיר לאכול קורבנות, לאכול קודשים, אבל לא בא לשם כפרה. אז הוא שונה. אז מאחר שהוא לא בכלל שער האשמות, ולכן אפשר לומר עליו חוץ מזו. אבל הדין השני, ותקף לשמיכה דורייתא. לכן אם אנחנו מקפידים על כך, השחיטה זה ודאי בעזרה, והשמיכה צריך להיות מיד לפני כן. אז אם זה כך, אז אי אפשר שמיכה במישהו שאינו טהור. לכן לתן היה בטוח שמה שמיכה בתורין, אף שחיטה בתורין. והיכולת שלנו לוותר על התקף לשמיכה שחיטה באשם מצורע, זה בגלל שאין, הוא שונה משאר קורבנות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. רבינה אמר, מה שריש לקיש אמר בדף למד ב' עמוד ב', בעניין ביאה במקצת, הוא אמר ביאה במקצת, שמע ביאה, ביאה במקצת לעזרה, מי שמכניס ידיו למשל לחלל עזרה בלי להכניס כל גוף, בלי להכניס את כל גופו, זה נקרא כניסה, ביאה במקצת שמע ביאה. לעניין מלכות יתמר, לא לעניין כרית. יש עונש כרית לתמי שנכנס לעזרה. ביאה במקצת לגבי עונש כרית לא נאמר, ולכן אין להקשות, כמו שהגמר הקשתה לעיל בדף למד ב' עמוד ב', אין להקשות מהסיפור, מהדין של מצורע שראה קרי. בסיפור ההוא, אנחנו לא נחזור על כל הסוגיה, הרי למדנו את זה בדף למד ב', אבל מהסיפור ההוא שמצורע שראה קרי, היטלנו את ה היטלנו לו, למרות שהוא היה בעל קרי גם כן, היטלנו לו להכניס את ידיו, ולא חששנו מפני עונש קרית. זה בגלל שאין עניין של עונש קרית במצב כזה. רש"י שורה שנייה אומר, לעניין מלכות אמרה, כדקה אמר לוקה, כמו שראו לאמר יש לקיש אמר שמה לוקה בהדיה. הוא אמר את זה בפירוש, שאני אומר ביאה במקצת שמע ביאה, כזה אדם שהכניס את ידיו לוקה, אבל לא לעניין קרית דתתווה שתקשה על אולם ריש לקיש ממצורע שראה קרי. דכי איתקש ביאה לנגיעה, ראינו את גזירת הכתוב בשיעור הקודם, שמזה למדנו כמו שנגיעה זה במקצת, גם ביאה זה במקצת. דכי איתקש ביאה לנגיעה, לעזרה איתקש, כדכתיב לא תבור. זה לאו, זה עזרה, אבל עונש לא יתקש, ואין עונש בנגיעה. תמי שנוגע בקודש הוא לא נענש, הוא לא נענש בקרית. כי אתה רבין אמר רבי אבור, וכאן אנחנו ניסינו להקדים את מבנה כל הסוגיה בשיעור הקודם, ואנחנו ציינו שאולה אמר ריש לקיש היה מספר רומאי אחד, וכאן אנחנו רואים מספר רומאי שניים. ובצד, בנושא, אנחנו כותבים רבינה ורבין מתייחסים לדרשת ריש לקיש ליאל למד ב' עמוד ב', על הפסוק בכל קודש לא תיגע. שם ראינו שהוא, וזה מה שהתייחסנו עכשיו לדרשה הזאת, שבכל קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבור. הדרשה הזאת נאמר לפי רבי אבור פה לעניין תמי שנגע בקודש, ולא בכלל לנושא של ביאה במקצת. אז שוב פעם, בלמד בית עמוד בית, ראינו אולה אמר יש לקיש, שאמר תמי שהפניס ידו לפנים לוקה, וציטט את הפסוק בחוק קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא, כמו שנגיעה, שאדם נוגע במשהו, נוגע רק בקצת, זה נקרא נגיעה, גם כניסה במקצת שמע כניסה. כל מה שאמרנו עכשיו זה דעתו של אולה ביחס לדרשה לפסוק בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. לפי רבי אבו ריש לקיש לא דיבר על זה ביה במקצת, אלא ריש לקיש דורש את הפסוק לעניין לעניין תמי שנגע בקודש. אנחנו נסתכל ברשי פה שורה ראשונה בקצרות, לתמי שנגע בקודש יתמר, לא יליף ריש לקיש מלכות מהאוקרא, אלא לתמי שנגע בקודש ולא עירי בביאת מקדש כלל. אז עכשיו אנחנו ניכנס לתחום חדש, אדם תמי שנוגע בקורבן, בבשר קורבן, מה דינו? אז הגמרא אומרת, כי אתה רבין אמר רבי אבו, לעניין תמי שנגע בקודש איתמר, איתמר זה חוזר על ריש לקיש, ושוב פעם ריש לקיש לא דיבר בכלל בנושא של ביאה במקצת, שאדם תמי שהכניס ידו לחלל העזרה, משהו אחר, תמי אדם שנגע בקודש די איתמר, תמי שנגע בקודש ריש לקיש אמר לו רבי יוחנן אמר אינו לוקה, ריש לקיש אמר לוקה בכל קודש לא תיגע, אותו פסוק שראינו בדף למד בית, כאן נדרש למשהו אחר. מילה קודם על מבנה הסוגיה, יש צורת פפיון ובשוליים כתבנו נושא סלש מבנה, אנחנו מציגים בזה בדרך הפפיון שלוש מחלוקות ריש לקיש ורבי יוחנן. פס המקופקף, הדגשת נושאי המחלוקת. הראשון, אחד, תמי שנגע בקודש. שתיים, עזרה לתמי, עזרה הכוונה לא תעשה, לאו, לתמי שאכל בשר קודש. שלוש, וזה מופיע דף למד עמוד א', תמי שאחר בשר קורבן כוונה בשר קודש לפני זריקת אדם. בכל אחד מהמחלוקות האלו בין ראשית ורבי יוחנן, המחלוקת סביב הדרשה לפסוק בכל קודש לא תיגע, כלומר ריש לקיש יצטט את הפסוק הזה כמקור להלכה שלו. אז ראינו שלושה אפשרויות כעת, תמי שנגע בקודש, או עזרה לתמי שאכל בשר קודש, או תמי שאכל בשר קודש לפני זריקת אדם. אפשר שוב פעם, אנחנו מאוד ממליצים שיטת מעוף הציפור קודם שלומדים את הסוגיה, זה בגלל שיש לנו את הסימונים, המפה בפנינו, אז רואים את המעוינים מיד אחרי זה את הקטע שמקווקו, ומיד אחרי זה את הפסוק שצוטט כל פעם, בכל קודש לא תיגע, וזה כפי שאמרנו ממשיך עד למד ד' עמוד א', שורה רביעית מופיע עוד פעם מעוין, סליחה, צורת פפיון. הגמרא, ריש לקיש, סליחה, אנחנו אומרים שריש לקיש הגיע למסקנה שלו שתמי שנגע בקודש הוא על בסיס הפסוק בכל קודש לא תיגע, ורבי יוחנן אמר אינו לוקה, תמי שנר בקודש לא, אינו לוקה. ההוא בתרומה כתיב. הפסוק לא מדבר על, על, על קורבנות. הוא מדבר על אדם תמי שנגע בתרומה. רשי אומר בתרומה כתיב, כדי מוכח סייפי דקרא, כמו שמוכח מסוף הפסוק, המשך הפסוק, כתוב שם עד מלות ימי תורה. מה זה עד מלות ימי תורה? אנחנו מדברים על אדם שהיה תמי, ובכל קודש לא תיגע, עד מלות ימי תורה, שיעריב שמשה הרב שמש, שקיעת החמה, שהיא תבולת יום ארוך. אנחנו מדברים על אישה יולדת, שהיא נחשבת דין תבולת יום ארוך אם היא ילדה זכר, היא בגדת תבולת יום עד יום 40 מלידתה. איך זה עובד? שתוברת בשביעי ללידתה, וכל ימי תואר שלה, ימי תואר הם 33 ימים אחרי אותה שבועת ימים, היא בגדר תהורה. ימי תואר זה אומר שלא תואר לגמרי, היא לא יכולה להיכנס לבית המקדש למשל, אבל היא יכולה לקיים יחסים עם בעלה למשל, בלי להתייחס למעות דמים לפי מדורייתא באותם ימים, 33 ימים. אז הרי כתבולת יום ארוך, וביום 41 מביאה קורבנה, הקורבן היולדת, ומדכתיב לא תיגע עד מלות, משמע אבל מי שימלאו ימיה תיגע, ואפילו מחוסרת כפרה. כאן מה שאנחנו חייבים להדגיש, אפילו מחוסרת כפרה, כלומר אפילו לפני שהיא מביאה את הקורבן שלה. אז איזו מין דבר זה שעושים הבחנה בין לפני עבד קורבן לאחרי עבד קורבן? כלומר לפני עבד קורבן כבר מותרת לגעת בקודש. על מה מדובר? על כוח בתרומה כתיב. דניין קודש לגבי קורבנות לא מספיק עד ימי עד מלות ימיה, זה לא מספיק לגבי קודש, קורבנות. כדי לעניין קודש עד שתביא כפרתה, זה הקורבן. ואחי מוקמינן לאי קרב יבמות ברר, וכיוון די בתרומה כתיב, לא יפינן מלכות דקודש מיני. אי אפשר ללמוד מתרומה, אפילו לקודשים שהם יותר חמורים, ואפילו בקל וחומר, היה אולי מקום לחשוב שאם אדם תמי מקבל מלכות על זה שהוא נגע בתרומה, אז קל וחומר אם הוא יגע בקורבן, אי אפשר ללמוד בצורה כזאת, כי אין מזהירים מן הדין. אין, לא יוצרים לאווים מכוח קל וחומר. זה כלל ידוע בתלמוד. בכל אופן, רבי יוחנן חולק על ריש לקיש, כי הוא מעמיד את הפסוק בתמי שנגע בתרומה. הגמרא שואלת, וכאן אנחנו משתמשים במשולשים, במוסבר בשוליים, זה מעקב, קושיות עם השפיץ למעלה, הפוך תשובות. הגמרא מנסה לברר מה דורש ריש לקיש מהפסוק בכל קודש לא תיגע. ואז כאן הגמרא שואלת קושיה ארוכה, תשימו לב, וריש לקיש היקרא בכל קודש לא תיגע, הכוונה לאחי ודעתה עמי באי אלי לעזרה להוכיר בשר קודש. אנחנו מכירים את ריש לקיש קצת, ואנחנו יודעים שהוא משתמש בפסוק הזה לצורך אחר. למה? זה משמש כלאו, עזרה, זה לאו לאדם תמי, אדם תמי, זאת אומרת זהו בתומת הגוף, הוא נקרא אדם תמי שאוכל לקורבן. אנחנו מבחינים כרגע בין עזרה לעונש. אדם תמי שאוכל קורבן הוא חייב קרית, אבל כדי לחייב אדם עונש צריך פסוק של לא תעשה, שנקרא עזרה. אז ריש לקיש משמש בפסוק הזה בכל קודש לא תיגע לעזרה לדבר הזה. דאיתמר עזרה לאוכל בשר קודש, כלומר בתומת הגוף, מניין? ריש לקיש אמר בכל קודש לא תיגע. אנחנו מסמנים את השורות הבאות בסוגריים, כי בסוגריים מובא דבריו של רבי יוחנן, והוא לא מרכז הדיון כעת. אנחנו שאלנו, או הפנינו קושיה על ריש לקיש, איך הוא אומר שבחוק קודש לא תיגע מלמד תמי שנגע בקודש, בזמן שריש לקיש עצמו אומר שבחוק קודש לא תיגע בה, הוא מלמד על עזרה, עזרה לאוכל בשר קודש בתאומת הגוף. לא להתבלבל, אכילת בשר בתאומת הגוף הוא שונה מאדם תמי שנוגע בקורבן. הגמרא עונה אחרי הסוגריים, תמי שנגע בקודש, הדין הראשון, כן, ריש לקיש לומד ממנו לתמי שנגע בקודש, איך מדאפקה רחמנא בלשון נגיעה. הפסוק אומר, בחוק קודש לא תיגע. אז הרע לאוכיל, גם זה נלמד מאותו פסוק, ואיך? מדעית קש קודש למקדש. כי באותו פסוק כתוב, בחוק קודש לא תיגע, וגם ואל המקדש לא תבוא. כדי להבין מה המשמעות של ההקיש הזה, אנחנו נתקדם בגמרא. תניא קבתי דריש לקיש, שהפסוק בחוק קודש לא תיגע מהווה עזרה לאוכל מבשר קורבן, נלמד מהפסוק בחוק קודש. אז תניא קבתי דריש לקיש, בחוק קודש לא תיגע, עזרה לאוכל. הגמרא ידועה בקיצור לשון, והכוונה שוב פעם באדם תמי שבתומת הגוף אכל מבשר קורבן. אתה אומר עזרה לאוכל אוהינו אלא לנוגע, אולי כל תפקיד הפסוק זה כדי ללמד איסור על אדם תמי לגעת בקורבן. תלמוד לומר, בכל קודש לא תיגע ולמקדש לא תבוא. מקיש, זה ההקש שהזכרנו מקודם, מקיש קודש למקדש. מה המקדש? דבר שיש בו. הגמרא ממשיכה לדף למד דלת אומרת, נטילת נשמה, כלומר קרית. זה נקודת הנחה שאדם תמי שנכנס לבית המקדש חייב קרית. אז כמו שכניסה למקדש יש בו קרית, אף קודש, מה שמוזכר פה בעניין קודש, דבר שיש בו נטילת נשמה, משהו, איזו פעולה שאיכשהו נוכל לקשר אותו לעונש חמור כזה. ואי בנוגע נטילת נשמה מי איקה אלא באכילה. יש לא מעט תקדימים לקרית אצל איסורי אכילה, למשל אכילת דם או אכילת חלב, אבל בנוגע לא מצאנו קרית. אז לכן הפסוק מכוח ההקש הזה מהווה עזרה לתמי שאחר בשר קודשים. אבל לא שוללים גם את הדין הראשון, כי כמו שהגמרא אמרה, תמי שנגע בקודש לפי ריש לקיש, מאחר שהפסוק השתמש במילה לא תיגע. שורת הגמרא והקטי, סליחה, אנחנו לא נשכח שדילגנו על כמה שורות, אבל רק נשים לב שהגמרא כאן ממשיכה לשאול לכיוון ריש לקיש, הרי אני צריך את הפסוק הזה למשהו אחר, לדין שלישי. עוד מעט נחזור לזה, רק חייבים לחזור לאמצע עמוד לשורות שדילגנו. אחרי שאמרנו שריש לקיש לומד עזרה לאוכל בשר קודש מהפסוק בכל קודש לא תיגע, רבי יוחנן אמר, תני ברדלה עתיה תומתו תומתו מביאת מקדש, מה להלן אנש ואיזיר. אף כאן לגבי תמי שאחר בשר קודש, אנש ואיזיר. לפי רבי יוחנן, העזרה לתמי שאכל בשר קודש נלמד מהגזרה שווה שהביא ברדלה, תומתו תומתו. רש"י, תומתו כתיב באוכל קודש בתומת הגוף ותומתו עליו, וכתיב בביאת מקדש או תומתו בו. מה ביאת מקדש איקה אזהרה, קיים לב בנפרד שם ולא יתאמו את מחניהם, אף תומת הגוף דאוכל קודש תפוקני אזהרה מהכה. כמו שבביאת מקדש יש אזהרה, נבין גם באוכל בשר קודש בתומת גוף אזהרה. זה לגבי שיטת רבי יוחנן. שוב פעם, אנחנו לא צריכים להתמקד בשיטתו מבחינת מהלך הסוגיה שלנו, לכן אנחנו חוזרים לדף למד דלת עמוד אב, שורה שלישית. אחרי שקבענו שריש לקיש משתמש בפסוק עולה מהפסוק בכל קודש לא תיגע, תמי שנגע בקודש הוא לומד עזרה לאוכל בשר קודש, והקעתי מבעי אלי לתמי שאחר בשר קודש לפני זריקה, איך אתה אמרת שהוא משתמש בזה לדינים שהזכרנו? הוא לומד מי בכל קודש לא תיגע הדין הבא, דאיתמר הדין שהזכרנו עכשיו, תמי שחר בשר קודש לפני זריקה. כידוע, אדם שמקריב קורבן בניגוד לחולין, מיד אחרי השחיטה כבר אתה יכול לאכול מהבשר, בקורבנות אי אפשר לאכול מהבשר אחרי השחיטה, יש קבלת אדם, הולכת אדם, יש זריקת אדם, ורק אחרי זריקת אדם הבשר של הקורבן מותר באכילה. ומי שאוכל לפני חי, אומר ריש לקיש, הוא מקבל מכות. תאיתמר, הגמרא ממשיכה כאן בשורה רביעית, תמי שאחר בשר קודש לפני זריקה, ריש לקיש אמר לוקה, ורבי יוחנן אמר אינו לוקה. ריש לקיש אמר לוקה בכל קודש לא תיגע, לא שנה לפני זריקה ולא שנה לאחר זריקה. יש איסור אכילה לפני זריקה, וגם אחרי זריקה אדם תמי לא יכול לאכול מהקורבן. אני חושב שלא הדגשתי מספיק את הנקודה הנכונה בדין הזה. אנחנו מדגישים שמדובר פה שוב פעם על אדם תמי שהוא אכל מבשר קודש אפילו לפני זריקה. יש בזה חידוש שאנחנו נראה בהמשך הגמרא דרך עיני רבי יוחנן, אבל הדין אומר לפי ריש לקיש תמי לא יכול לאכול מבשר קודש, וזה לא משנה מה שכמו שאמרנו מפה, גם לא שנה לפני זריקה ולא שנה לאחר זריקה. הייתי אומר שלאחר זריקה זה הכי פשוט, כי מדובר פה על בשר שלכולי אלמה מותר, לבן אדם הזה הוא תמי, הוא לא יכול לאכול מהדבר הזה, ולא שנה גם לפני זריקה שהבשר בלב הכי אינו מותר. היה מקום לחשוב שאולי האיסור החומרה של אדם תמי לא שייך בזה, כי הוא האיסור בא לא מצד התאומה שלו, האיסור בא מצד שלא היה זריקת אדם. כך היה אב אמינה לחשוב, ובכל אופן ריש לקיש זה לא משנה, הוא לוקה כי כתוב בכל קודש לא תיגע, לא שנה לפני זריקה ולא שנה אחר זריקה. אז זו השאלה, ריש לקיש הרי תופס את הפסוק בכל קודש לא תיגע לדין הזה, איך אתה אומר שהוא בא ללמד על איסור לתמיד לגעת בקודש, או אזהרה לאוכל בשר קודש בתומת הגוף? הוא בא ללמד את הדין הזה. הגמרא עונה, וזה בא אחרי הקטע שבסוגריים, אם כן למה קרא בקודש, מהי בכל קודש, שם את מינה תרתי. בזה שהתורה מוסיפה את המילה בכל, אני יכול ללמוד את שני הדינים. רש"י כותב, אם כן דלאוכיל לאחר זריקה לכודה אתה קרא, לכתוב בקודש, והבנה אמינה לאחר זריקה הוא דומיה דעונש, העונש של טמא שאכל קורבן זה רק אחרי זריקת הדם. האדם שטמא, אמנם טמא, אבל הוא אכל לפני זריקת הדם, אינו נענש בקרית. אז אם היה כתוב רק, אם הפסוק בא ללמד רק האיסור לאחר זריקת הדם, היה מספיק לכתוב בקודש. זה שכתוב בכל קודש מאפשר לריש לקיש לומר גם לפני זריקת הדם קיים האיסור לטמא לאכול מבשר הקורבן. אנחנו דילגנו על הסוגריים. רבי יוחנן אמר בניגוד לריש לקיש על טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה, רבי יוחנן אמר אינו לוקה כי דתני בר דלה עטיה טומאתו טומאתו. הרי ריש לקיש לומד את האזהרה מהגזרה השווה הזאת, וכי כתב ההוא, הגזרה השווה, הפסוק נכתב לאחר זריקה. ואנחנו שוב פעם מסתכל ברש"י, שורה שנייה מראש העמוד, עטיה טומאתו טומאתו, אזהרת טמא שלא יאכל קודש, על מה? אזהרתו מעונשו ילפה, מה שהזכרנו בעמוד הקודם, ועונשו לאחר זריקה הוא ולא לפני זריקה, כי דקטני בגמרא בקומץ רבה, כאן רש"י מצטט ממסכת מנחות, יכול יהיו חייבים עליו משום טומאה לפני זריקת דמים. תמוד לומר כל טהור יכול בשר, והנפש אשר תאכל בשר, וההמשך שם בטומאה, אז הוא חייב כרת. ומה לומדים? הניתר לטהורים חייבים עליו משום טומאה, שאין ניתר לטהורים, כלומר לפני זריקת הדם, אין חייבים עליו משום טומאה. אז על זה ריש לקיש עונה על שיטת רבי יוחנן. הוא אומר אם לפני זריקת הדם אתה רוצה לומר אינו חייב, אז למה הפסוק כתב רק, למה הפסוק הוסיף את המילה בכל קודש? אז מאחר שהתורה הוסיפה את המילה בכל קודש, אני לומד את שניהם. וסיכומו של דבר הוא לשם דיוק ומבנה הגמרא, ריש לקיש, מה הוא לומד מבכל קודש לא תיגע? ראינו הדין הראשון, טמא שנגע בקודש לוקה, בסדר, וזה הוכחנו איך הוא רואה את זה. דין שני קשור לעזרה לבן אדם שטמא מלאכול קורבנות. אנחנו הגדרנו את זה כדין שניים א'. למה אנחנו קוראים לזה לפי הסימונים שתיים א'? כי אחרי שקבענו שריש לקיש לומד מבכל קודש לא תיגע עזרה לאוכל בשר קודש, היה מין הבנה, נקודת הנחה, שמדובר בקורבן אחרי זריקת הדם. אז זה הגמרא שואלת, מה אתה אומר שלומד ריש לקיש מהפסוק הזה עזרה לאוכל בשר קודש, ואני מוסיף בסוגריים אחרי זריקת הדם? הרי הוא לומד מהפסוק הזה משהו שלכאורה נראה אחר, טמא שאכל בשר קודש לפני זריקת הדם. לכן אנחנו קוראים לזה 2ב, כי זה עדיין בתחום אדם טמא אוכל קורבן, אבל ב-2א היה נראה לנו שמדובר באכילת קורבן רגיל אחרי זריקת הדם. זה הזמן שבדרך כלל קורבנות נאכלים, ובאדם טמא מוזהר אזהרה לדבר הזה. ב-2ב אנחנו מקשים, הרי הוא לומד מה שנראה אחר, טמא שחר בשר קודש לפני זריקת הדם. אז הגמרא בסוף המהלך תרצה, אם כן לגבי הדין הזה של תמי שאוכל בשר קורבן, אם הדין היה מצומצם לרק אחר זריקת הדם, למה קרא בקודש? מה אם בכל קודש? שם את מינה תרתי, המשפט האחרון שאנחנו קראנו בגמרא, מה זה תרתי? 2א וגם 2ב, מזה שהתורה הוסיפה מילה בכל, לא רק אחרי זריקת הדם, גם לפני זריקת הדם. וזה הכוונה של תרתי, מה שאנחנו רשמנו כ-2א ו-2ב. זה לא שולל את מה שראינו במספר אחד אצל ריש לקיש, שדובר, גם כן לומדים, האיסור תמי שנגע בקודש. הגמרא ממשיכה, גופה, הזכרנו את זה עכשיו, תמי שאכל בשר קודש לפני זריקה, ריש לקיש אומר לוקה, רבי יוחנן אומר אינו לוקה, אמר אביי, מחלוקת בתומת הגוף. ובזה אמר רבי יוחנן שהוא אינו לוקה. מה שהזכרנו, מה שתיארנו עד עכשיו, ככה יש להבין את הדברים. אבל בתומת בשר זה כבר סיפור אחר. אדם טהור שחל את הבשר שנטמע. דברי הכל, כולל רבי יוחנן, לוקה, דהיינו על אדם שאכל לפני זריקת הדם, אדם טהור לפני, והוא אכל מבשר קודש שנטמע, אפילו אם מדובר לפני זריקת הדם, יש מלכות. דיאמר מור, אולי רק לפני שנתקדם נסתכל ברשי. רשי עבר תומת בשר טהור שאכל את התמי, דעזרה דידי באדיאקטיבי, והבשר אשר ייגע בכל תמי לא יהיה אחיו. דברי הכל לוקה. פה לא יהיה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. הגמר ממשיכה עם המקור. דיאמרמו, והבשר. זה נלמד מהפסוק, אנחנו מביאים אותו בצד, בשוליים, ויקרא פרק ז' פסוק י"ט, והבשר שיגע בכל תמי, לא יהיה אחר, באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. פסוק ח', והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, אשר לשם, ותומתו עליו, נכרתה הנפש ההיא מימי המאה. ואיך לומדים מהדרשה הזאת והבשר? לרבות, ממשיכה הגמרא, עצים ולבונה דלב בני אכילה נינו, ואפילו הכי רבינו קרא עם העצים או הלבונה נהיו תמאים. איך עצים זה לא אוכל בכלל, איך זה נהיה תמי? אז רשי אומר שברגע שהקדישו את העצים למזבח, לבית המקדש, מאחר שהקדישו אותם, זה נקרא חיבת קודש. זה מושג שרואים בעוד גמרות. חיבת הקודש הוא מכשיר אותם להיות כמו אוכלים, ולמרות שהם אינם בני אכילה, הם יכולים לטמא. אז אדם, ונכון הכל נשמע קצת מוזר, אבל כך אנחנו עובדים מגזרת הכתוב, אדם שאכל עצים או לבונה, גם זה לא אכיל, זה סך הכל זה, 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 זה קשור לעולם הקטורת שמקטים אותו והוא מפיץ ריח, לבונה לא דבר אחים. אבל אם העצים או לבונה נטמעו תומת עצמן, אפילו אחי, אדם שאוכל אותם חייב. ויש להוסיף את העיקר, איך זה קשור לסוגיה שלנו? בשר קורבן לפני זריקה הוא לא פחות מהם. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שלפני זריקה הבשר לא אכיל מבחינת הלכה, אסור לאכול אותו. אז שעצים ולבונה אינם בני אכילה, בשר לפני זריקה לא פחות מהם, ולכן אומר אביי שבמקרה של אדם טהור שאכל אכל קורבן בשר שנטמע, לא משנה לפני זריקה אחרי זריקה, לפני זריקה חייב. ובדבר הזה אין מחלוקת רבי יוחנן ושל קיש. גם רבי יוחנן יודע שלפני זריקה אם הוא הבשר נטמע טהור שאוכל אותו הוא חייב. ורבה הוא חולק על גישת הבעיה, ורבה אמר מחלוקת בתומת הגוף, כפי שלמדנו מקודם המחלוקת רבי יוחנן ושל קיש. אדם טמא שאוכל מבשר קורבן לפני הזריקה, זה היה המחלוקת. אבל בתומת בשר דברי הכל אינו לוקה. רבה מציג עמדה מקילה. מי טעמה? כיוון דלא קלינה בי ותומתו עליו ונחיתה. אמרנו מקודם שהעונש הוא רק על הוא רק על אדם טמא שאוכל מבשר טהור, רק אז יש עונש כרת. אם אנחנו מדברים כעת על תומת בשר, קורבן שנטמע, אין בו כרת מי שאוכל אותו. אז כיוון דלא קלינה בי ותומתו עליו ונחיתה, לא קלינה בי, לא שייך בו, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל. את הלאו של לא יאכל לא שייך. שואל תמר, והממור והבשר לרבות עצים ולבונה. אמרנו מקודם שגם אם הדבר אינו אכיל, הוא כן חייב מי ש אוכלם בתומת עצמם, בתומת העצים, תומת הלבונה, וכאן תומת הבשר. אז הגמרא עונה, אחא במאי עסקינן, כגון שקידשו בכלי, דנעשה כמי שקרבו כל מתיריו. דתנן. אנחנו נכנסים פה למושגים חדשים, אז נקרא קודם ההמשך ואז נתייחס לזה דרך הרש"י. דתנן, בעניין תומת הגוף, אדם טמא, כל שיש לו מתירים משקרבו מתיריו, כל שאין לו מתירים משקידשו בכלי. אנחנו נחזור כעת לרש"י. רש"י נמצא קצת פחות מאמצע עמוד. אחי גרסינה ורב אמר מחלוקת בתומת הגוף, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש שלמדנו מקודם. כמו שאמרנו, אדם שהוא עצמו טמא שאוכל מבשר קורבן טהור לפני זריגת אדם, על זה יש מחלוקת. ריש לקיש יפמיר ורבי יוחנן עקיד. אבל תומת בשר התקש לעונש. דסמיך לי, אנחנו קראנו מקודם את הפסוק בויקרא זיין פרק י"ט, אולי נזכיר אותו עוד פעם למעלה, בשוליים כתבנו, והבשר שיגע בכל טמא זה תומת בשר, לא יהיה אחר ואיש יישרף. אז תומת בשר יתקש לעונש. דסמיך לי, בפסוק שקראנו, בפסוקים שקראנו מקודם, בפסוק ח' כתוב, הנפש אשר תאכל בשר, מזה השנים אשר השם, ותומתו עליו. שמה מדובר באדם טהור. וכתוב, ונחליטה הנפש הימי המירה. אז אנחנו אומרים שהפסוק שמדבר על תומת בשר, הוא קש לעונש. דסמיך לי, והנפש אשר תאכל בשר, וכו'. דהו כמנה, ולאחר זריקה, כאן זה נקודה חשובה ביותר, האיסור כרת הוא על אכילת קורבן אחרי זריקה, ולכן אם מדובר בבשר שנטמע, הוא לא כלול בעונש. וכמו שבעונש מדובר לאחר זריקה, גם האיסור שבשר שנטמע זה רק אחר הזריקה. אבל בשר שנטמע לפני הזריקה זה לא מוזכר בפסוק. לכן אפשר לומר שטומאת בשר לפני זריקה, כמו שרבא מציין, לדברי הכל אינו לוקה. ובכן, במילים פשוטות ניתן לומר שלגבי העצים ולבונה שאסורים, אפילו אם נטמעו, שאסורים באכילה, זה אך ורק אם קידשו בכלי. וזה שקידשו בכלי הוא מקביל לבשר אחרי זריקת הדם. אז אין להקשות שמהבשר אנחנו מרבים עצים ולבונה ולעשות הקבלה ביניהם לבשר לפני הזריקה, כמו שחשבנו מקודם. לאור מה שכתוב פה, נקרא את זה עוד פעם, דתנן, כל שיש לו מתירים, כולל בשר למשל, בשר קורבנות, מה המתירים שלו? זריקת הדם. מתי יש חיוב על אדם שתמי לאכול מהם? רק מי שקרבו מתיריו, אז הוא בעונש קראת. הזכרנו את זה מקודם. רק אחרי זריקת הדם שייך עונש קראת. זה לגבי אדם שתמי תומת הגוף. כל שאין לו מתירים, כמו הלבונה והעיצים, משקידשו בכלי, משקידש בכלי. מה רואים מכאן? שלפני הקידוש בכלי הוא נחשב כמו המצב של הבשר לפני זריקת הדם, וממילא אפשר לחזור לדבריו של רבא, שמי שאוכל הטהור שאכל בשר קורבן לפני הזריקה שנטמע טומאת בשר, דבר כל אינו לוקה, כי הוא פשוט לא כלול בכל הגזרות הכתוב שלמדנו עד כה. עד כאן שיעורנו להיום.